חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני עם השוטר הטוב. תשמעו, לפעמים צריך לחשוב מחוץ לקופסה, לשנות את החשיבה. וגם כשממנים מישהו שנניח לא מתאים לתפקיד, צריך לתת לו צ'אנס, אולי הוא מביא איתו תפיסה חדשה שתשבור את תקרת הזכוכית. אז נכון שהתפלצנו כשבן גביר מינה למפכ"ל את רב ניצב דני לוי, אבל כבר בשבועות הראשונים לכהונתו הביא לנו לוי רעיון ענק, פשוט קסם מופלא, שאף גאון משטרתי לא חשב עליו קודם. בזו הלשון. עם כניסתי לתפקיד, אמר רב ניצב לוי, אני קורא לכל ארגוני הפשיעה, תחזרו למוטב. בימים אלה שהאמון הציבורי במערכת האכיפה חשוב מאי פעם, עלינו לעבוד דוגמה לכלל הציבור. אני שואל את עצמי, איך באמת, איך לא חשבנו על זה קודם? ולא רק על זה, למה שבעקבות רב ניצב הלוי, ילך רב ניצב, סליחה, רב אלוף הלוי, ויפנה לחיזבאללה ויגיד להם, חברים, צ'אנס אחרון, תחזרו למוטב, תכירו בעליונות שלנו, תתגיירו, תשאירו שתי גדות לליטני, ואנחנו מיד נפסיק להפציץ אתכם, ולחמאס או למה שנותר ממנו צריך להציע להתגייס לכיתות הכוננות של העוטף, תמורת חנינה וסולחה, ולאיראן צריך להציע שיתוף פעולה בתחום הגרעין ואולי גם הג'ודו, וככה נסדר את כל החיים שלנו כאן, נבוא בטוב, ניתן אמון באנשים, נחזיר את כולם למוטב. ואני אומר, רב ניצב לוי, שפו, אני מציע לך, אולי פשוט תתחיל במשטרה עצמה. בוא נציע לשוטרים שלך, ובעיקר לאלה שמתנהגים בזמן האחרון כמו מיליציה, פשוט להפסיק ולחזור להיות שוטרים, לחזור למוטב. להסתפק בזה בשביל התחלה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הרע. שפי פז היא בת 72, היא פעילה חברתית שגרה בדרום תל אביב וסובלת מאוד כמו רבים משכניה מהמסתננים וממהגרי העבודה האפריקאים הגרים בסביבות התחנה המרכזית הישנה. היא מפגינה נגדם, מתעדת את מעשיהם, כותבת גרפיטי על הקירות נגדם ובתביעה מממשלת ישראל לגרש אותם. היא הורשעה בשישה סעיפי אישום על השחטת פני מקרקעין, השגת גבול והתנהגות העלולה להפר את שלום הציבור. היום דנה אותה השופטת שופטת מירי הרטריץ ל-45 ימי מאסר בפועל. אם היה מישהו בציבור זקוק להוכחה כי מערכת המשפט שלנו מעוותת, פוליטית ומקפידה על אכיפה סלקטיבית, הוא קיבל אותה היום. כל שופרות התקשורת הרתומים לשירות המחאה זועקים מדי יום על אלימות המשטרה נגד המפגינים. אני שונא אלימות משטרתית כי חוויתי אותה על בשרי, אבל בכל ההפגנות נגד הרפורמה המשפטית ובדרישה להדחת נתניהו, לא שמעתי אפילו פעם אחת שאחד המפגינים השייכים לצד הנכון של המפה התקשורתית, לא שמעתי כי מישהו הם נשלח לכלא על חסימת כבישים או הצתת מדורות באיילון, מה שמפר את שלום הציבור. וגם אלפי המפגינים שמציירים על קירות וכבישים לא זכו לכתב אישום או גזר דין הכולל מאסר בפועל. אני לא ברשתות, אבל מניח, רק מניח, שאם מישהו מהמפגינים היה נידון למאסר, לא היינו מפסיקים לשמוע על זה. אז כנראה שיש אכיפה סלקטיבית.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
שלום לך.
שלום, תשמע, קודם כל שמעתי שאתה צוחק, אתה לא ראית את זה שדני לוי קרא להם לחזור
למוטב? לא ראיתי, באמת הוא צודק. אין עונשים לפני שמזהירים, אז הוא נתן להם צ'אנס יותר מאשר עבירה.
לחזור למוטב, בוא, כל משפחות הפשע במוטב, תמכיר את זה ש...
חודש אלול. חודש אלול שישכימו לסליחות ויקו על חטא וזה, אולי יחופר להם.
לא, הכי מצחיק אבל, זה שתמיד יש איזה עבריין אחרי ניסיון חיסול, כולו מקוסח, והוא בבית משפט, אין לי אויבים, נפלתי במדרגות.
וגם חובש כיפה.
זה. אבל לגבי שוטריך, אני מציע, קודם כל, אתה מכיר אותי באלימות שאתה חווית, אני נאלץ לשמוע את זה כבר 12 שנה ולהסכים, לא עם האלימות, אלא עם מה שאתה אומר, וכשיש את האלימות הזאת נגד החרדים, זה קורה מדי פעם, אני קופץ גם, לא מחכה שיגידו לי. במקרה של שפי פז, אני חושב שאתה טועה, אז בוא נסכם, יש לנו מחר תוכנית, קרא את פסק הדין ונדבר עליו מחר.
טוב.
זה לא דומה לדרמז לאותן שלוש בנות שנכנסו לבית הכנסת ושמו פליירים ויצאו וכולי, אבל קרא ואז...
לא,
ואז,
אני לא חושב שצריך לעשות להם משהו. אבל הם לא, גם לא, 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 הם גם לא, לא יועמדו לדין.
פז, תקשיב, שפי פז זה מקרה מאוד מיוחד. גליקמן כתב היום, ולא חשבתי שהוא, קשקש שגזר הדין הקל איתה, ואז הלכתי גם אני לקרוא אותו. אני לא יודע אם הוא הקל, אבל הוא לא החמיר, ומעניין אותי דעתך, תקרא מה, מחר יש עוד יום חדש. מה אתה אומר על לבנון? נראה טוב.
אני שמח, כן, נראה טוב מאוד.
תראה, אם היו עושים את כל ההולכים ישר על הדחיה במלוא העוצמה, יחד עם הביפרים ומכשירי הקשר כמתוכנן במקור, היינו עכשיו אחרי המלחמה. ולא עשו את זה. אז נבקה את זה, ומשיטת המדרגות, נראה לי ממדרגה למדרגה, נחמד מאוד. אם כי טפו טפו עוד לא ספגנו אנחנו, ואנחנו נספוג,
וזה,
חבר'ה?
זה נספוג, כן, נספוג. כי סטטיסטית, זה עם 2%, 3%, 5% נופלים, וחלקם נופלים ופוגעים. בסוף משלמים, אבל ככה זה במלחמה.
זה רק נותר לנו להצטער ש-17 שנה נתנו לו לבנות את המפלצת הזאת. אני מקווה, לפחות לדורות הבאים, שזהו, שישתנו הכללים. כל טיל שאתה יודע שנכנס לבית, הלך הבית. תודה, שלום. שלום שלום, שוב חזרנו, האורחים והמפיקים הם אסף ואפרת, נבו וקורמן, אחראי על השידור סתיו קורנס ותזמורת אורות החשמל, ואנחנו נתחיל, ארי, כי לנו, אתה יודע למה אמרתי תזמורת אורות החשמל?
למה? מה הקשר בין סתיו לקורנס לאורות חשמל?
יפה, הוא מנגן בלהקה שעושה קאברים של ילו. ואני בקרוב אפילו יהיה בהופעה שלה.
נו, שכוח, יפה מאוד. תייצג אותי, אני...
זה אומנם לא, איך קוראים לו, נו, זה מר סאווי.
סטינג, זה לא...
לא, ג'ף לין, זה כן ג'ף לין, אבל זה לא, נו, איך קוראים לזמר שלך, אריה, שהבאנו לך פעם בהפתעה, זה לא אברהם פריד. אבל תשמע, דבר ששמעתי היום בלב דואב, זה שנפלה רקטה על גבעת אבני, למה הלב דואב? הלב דואב בכל נפילה, כי שם צמוד נמצא כפר נהר הירדן, שזה המקום הכי מרגש במדינת ישראל לטעמי, שבו כל השנה יש פעילויות, קייטנות, ולילדים חולים, זה מפעל של חיים טופול, בעקבות פול ניומן, רשת עולמית, הכל בחינם, הייתי לא מזמן ביקור שם, נמצאים שם רק מלאכים, ונפלה שם היום על היישוב, לא על הכפר עצמו, אבל זה הציב אותי, אז אני מקווה חבר'ה, גם בגבעת אבני, וגם בנער הירדן שהתוששתם, ושלכולם שלום, ואבי אשכנזי איתנו שלום.
לא, אז, נדמה לי שאנחנו עידו גרינבלום, ראש מועצת קריית טבעון איתנו.
עידו
שלום.
דווח.
אנחנו בקריית טבעון הייתה אזעקה, היו כאן נפילות בשטחים פתוחים, רסיסים ואולי עדף שפגעו באחד הבתים. אזעקה הראשונה שקרתה פה בעצם מהלך היום, היה לנו... אזעקות בלילה מספר פעמים, אך הכל תפקוד, אני חושב טוב, גם של הצוותים, גם של המשטרה, גם של הצוות שלי, גם של כל הגורמים השותפים. אתם שומעים אותי?
אנחנו שומעים אותך, השאלה אם זה פעם ראשונה שמשהו פוגע בטבעון מאז 7 באוקטובר? בסבב של נובמבר אתם יצאתם נקיים?
הייתה אזעקה אחת, אני חושב, באזור של נובמבר, אבל מעבר לזה לא היו פה הרבה אזעקות עד 48 שעות האחרונות. חוויה מורכבת שנותנת פרספקטיבה ונותנת גם תחושה של איך האחים והאחיות שלנו מרגישים בצפון המדינה. כן חשוב לי להגיד שלי זה רק מחזק איזשהו איוולת גדולה שקורית היום במדינה, וזה הרצון להקים נמל תעופה בינלאומי בעמק ישראל. אני רק יכול לדמיין איך הייתה נראית הסיטואציה הזאת, אם מלבד שדה צבאי היה פה גם שדה אזרחי, כמה מטווחים היו פה.
טוב, עכשיו אנחנו עוברים מהמלחמה לנימבי, כאילו ל-Not in my backyard, אבל אתה יודע, אז לפי זה, בעצם בכל מקום שיהיה שדה תעופה בארץ, זה תהיה סכנת נפשות, מה שנכון. אגב, אתה יודע שאני השיקול שתהיה איפה לגור, זה של, במקום שהוא לא ליד שום יעד אסטרטגי, וככה מצאתי איתו לשרון, אבל אי אפשר שזה יהיה השיקול.
אני אגיד לך, זה שני דברים. אחד, אני לא מקבל את זה שזה נימבי, במובן הזה שברור לי שאף אחד לא רוצה תשתיות אסטרטגיות לידו, כמו שאף תושב לא רוצה פינת מחזור ליד הבית. אבל אנחנו בסיטואציה שאנחנו לא אומרים, קחו תשתית אסטרטגית, תדחפו את הרחק מאיתנו ותמצאו איזשהו פתרון. אנחנו הגענו למדינה, יחד עם ראשי הרשויות של הדרום, שמבקשים שדה תעופה בנבטים, שאין לו לא את אוצר הסכנה, לא את הקרבה ליישובים, לא את הפגיעת הרעש שהיא מייצרת ועוד ועוד ועוד. זה דבר אחד. ודבר שני, אני אגיד שראשי רשויות, התפקיד שלהם הוא גם לנסות להסתכל רחב, אבל גם לדאוג לאינטרס של היישוב שלהם כמו שהם מבינים אותה. אני חושב שבתוך המנעד הזה אנחנו מתנהלים.
עד ממש לימים האחרונים דווקא אתרים צבאיים היו היעד, אז מה, תגידו להוציא את שדה התעופה רמת דוד משם?
לא, אנחנו ממש לא אומרים, כי כמו שאני אומר, אני ממש לא רוצה להיות במקום הנימבי, ברור לי שכל אחד במדינה צריך לשאת במקום שבו הוא לוקח עליו גם כן תשתיות אסטרטגיות, כולם בשכנות לאיזושהי תשתית אסטרטגית, ואני חושב שהנזק...
אני רוצה באמת, עם כל הכבוד, אני אראה לי בכלל עמדה לגבי איפה צריך להיות, אבל בואו נחזור לתושבי קריית טבעון, נופלים עליכם רקטות, השאלה היא מה המצב שלך בעיר, כמה, איזה פער מקלוט יש לך וכולי.
תראה, אני אתייחס כאן לשתי סוגים של תשתיות, גם לתשתיות ציבוריות וגם לתשתיות ובתים פרטיים. אני אגיד שאני רואה סיטואציה שבה אני... קטונתי, לא אסטרטג גדול, אבל שבה יגידו חוזרים לאיזה מתווה שהוא מתווה יותר רך, שבו, לא יודע, אולי עוד שבוע, עוד כמה ימים, יגידו, אתה יכול לפתוח מערכת חינוך, הוא בלבד שהכל נמצא בקרבה למיגון. וכאן יש לנו פערי מיגון בתוך מערכות חינוך, שזה דרישה שלנו שנים מהממשלה, ממשלות ישראל תמיד, לסייע במיגון של מבני ציבור, לא רק שלנו, אני חושב של רוב ראשי הרשויות בארץ, ברמה הפרטית וברמת בתים פרטיים, אז אני אגיד טבעון יישוב לא מאוד ותיק, אבל יחסית ותיק, יש כאן שכונות רבות בנות 70 ו-80 שנה, ובהקשר הזה יש לנו פערי מיגון בבתים פרטיים, עושים מה שאפשר בשביל לפתור את זה דרך מקלטים ציבוריים, ודרך סיוע ברמת הפרט ועוד ועוד ועוד.
טוב, בואו, רק מה שיש לנו זה לאחל שזה לא יחזור אליכם, וכל האירוע יחלוף במהירות. מחר יש אצלך לימודים? לא.
לא, אין אצלי לימודים. כן חשוב לי להגיד עוד משהו אחד, בתור בן אדם שבאופן מובהק לא תומך בממשלה הזאת. חשוב לי להגיד שהעמדה שלי היא שלא יכול להיות, כאילו ראשי רשויות שרוצים לגלות סולידריות עם הצפון, שקוראים לטפל במחדל של הפקרת הצפון במשך הרבה זמן, צריכים לגבות עכשיו מהלכים התקפיים מול החיזבאללה, זה חלק מהסולידריות שלנו עם האחים והאחיות שלנו בצפון, ועל כן, למרות מחלוקות אידיאולוגיות רבות, אני חושב שדבר הנכון הוא למצות ולהגיע למצב ש...
נדמה לי שיש איזה קונצנזוס מוחלט.
כן, רק לא רק מטעמי סולידריות, אלא אינטרס של מדינת ישראל כולה, זה לא רק שכנים מכאן או מכאן, ואם אל חוטפים יותר ממני, ברור שזה האינטרס של מדינת ישראל היום.
נכון.
חד משמעית.
אינטרס הוא להכניע את ארגון הטרור, נכון. מסכים.
כי הגיע הזמן, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה לכם, ביי ביי.
אשכנזי, עכשיו אתה, שלום.
כן, שלום לך. ערב טוב.
עלינו קומה או מדרגה, בעצם אנחנו פה בשיטת השלבים, הממשלה, הקבינט החליט להתחיל להתקדם עם נסראללה, כל פעם לנבוט גדול יותר, בלי קשר למה שהוא עושה, זה כבר לא מקרים ותגובות, ספר.
טוב, בעצם צה"ל יצא הבוקר להתקפה רחבה לפגוע באותם משגרים שמאיימים על ישראל, כאשר הפעם ישראל לא עובדת בפינצטה, אלא עובדת קצת יותר מסיבי, ואומרת אני פוגעת גם במשגרים שיצא בתוך בתים, בתי ספר, מוסדות ציבור, כאשר היא מודיעה לתושבים, רחבותיי, כל מי שנמצא באזור של משגר, יש לו שתי אפשרויות, או להישאר ולתת בתוצאות, או לקחת את הפקלאות ולהסתלק מהמקום, ולראות איך שצהל פוגע באותו משגר. מהבוקר צהל ביצע בערך 80 אלף שיחות טלפון לאנשים שיש להם משגרים בבתים או בסביבתם.
80 אלף?
80 אלף, לפי הדיווחים הלבנונים.
מי שילם את כל הפעימות מונה האלה?
מה זה?
לא, לא. שר התקשורת, קורא.
אוקיי, תמשיך.
ועד עכשיו צהל תקף קרוב ל-350 בתים, מבנים בלבנון והשמיד אותם, כאשר בכל אותם מבנים לטענת צהל היו משגרים וטילים. הפעילות מתבצעת לא רק בדרום לבנון, אלא גם בבקה וגם באזורים נוספים בלבנון, ובעצם הפעולה פה היא פעולה כפולה. מצד אחד אנחנו מורידים לחיזבאללה יכולות ביצוע, כלומר ברמה הטקטית, ומצד שני גם מוטטים גם לנסראללה וגם לטהרן, שבעצם אנחנו מאוד רצינים ונחושים להפסיק את הלחימה בצפון, ולכן אנחנו מבקשים מהם לעצור את הירי ולהתכנס לאותו הסכם שהסתדרות בעצם דורשת שיחתמו עליו ויישמו אותו בנושא הצפון.
התקיפות בבקה הן תקיפות נגד טילים לטווח בינוני וארוך, או טילים מדויקים, והשאלה היא האם זה חלק מבנק המטרות, או שהייתה לנו ידיעה שהם הולכים לשגר משם ואז אנחנו הקדמנו אותם, האם זה מכת מנע?
לא, זה חלק מבנק המטרות. על הפעולה הזאת יעבדו הרבה מאוד שנים בצהל, מיפו בצורה מאוד מדקדקנית את אותם מבנים, את אותם, לא רק שמיפו, גם את כל הדרכי תקשורת לאותם מבנים, את כל בצורה הכי אינטימית בעצם, צהל אסף מידע לגבי הפריסה הזאת, וצהל מממש את זה כרגע. עכשיו, אגב, חלק מהמלחמה היא מלחמה פסיכולוגית, כלומר שברגע...
תעצור שנייה, אבי, קרני... אבי, עצור שנייה, יש ירי עכשיו על התנחלויות, על השומרון, קרני שומרון, בדואל, קדומים, בית אריה, מקומות כאלה, אני חושב, עמנואל, אני חושב, אריה, תקן אותי אם אני טועה פעם ראשונה, במלחמה הזו?
זה נראה שזה מגיע מהמזרח.
פעם ראשונה, ואני לא יודע מאיפה זה מגיע.
טוב, אנחנו נדע בהמשך מאיפה זה מגיע, אני מקווה שזה מיורד. סליחה שקטעתי אותך...
אני אומר, זה נראה על פניו מהמזרח, אותו אירוע שהיה לפני כשבוע, כשירו את הטיל מתימן, זה כנראה מערכת ההגנה משגרת, וכנראה שזה חלק מהרסיסים שבאזור הזה של המזרח, ולכן מבקשים התושבים להיכנס למרחבים המוגנים בסיטואציה הזו.
איפה היינו?
היינו בקטע שאנחנו מעבירים בעצם גם מסר לאיראנים וללבנון, תרגיעו את המצב, כי אחרת לא ישאר לכם חיזבאללה להמשיך ולהשתמש ולאיים עלינו, על ישראל.
טוב, בואו לפני שנעבור הלאה, כמוריין הבא שלנו כבר על הקו. אתמול נדמה לי שאני הייתי זה שצייץ ראשון, אבל זה גם דבר שקרה, התחילו, זה לא שמועות, יש בדיקה בצהל של דעת מיעוט מסוימת באמן, שאומרת שיש אולי סימנים שסינואר כבר לא איתנו, הביאו גם כל מיני רקמות וגופות, בינתיים לא מצאו סימנים לזה שהוא לא איתנו. מאיפה זה נובע, אנחנו יודעים?
כן, סילואר המציא את הנוהל של אשגרים, העברת פסקים, כלומר העברת מסרים, הוא לא צריך לא ביפרים ולא מכשירי קשר כמו בחיזבאללה, הוא משתמש בשיטות הפסקים בפסקלח, מה שנקרא, אתה זוכר את הפסקלח שפה בזמנו שכותבים איזה פתקית כזאת והכל מסתדר, אז נסראללה היה בכלא, כשהוא היה בכלא, הוא היה כל... לא נוסע לך, סילואר, היה מעביר פסקים מאחד לשני, וכך הוא היה סוגר את התקשורת שלו. גם כשאתה מעצמי הכלא והוא הניג את חמאס, הוא ממשיך בשיטת הפתקים, ובימים האחרונים מזהים גורמים אותי שחלק מהפתקים שמיוחסים לסילואר הם כנראה לא בכתב ידו ולא בדפוס שהוא כותב, ולכן התעורר החשד שיש מישהו שמעביר פתקים בשמו, כי כנראה שהוא נפגע או נהרג ברמה כזו או אחרת, ולכן הוא כבר לא כותב בעצמו. זה המקור לפי מה שאני מבין לאירוע הזה. כרגע זה נבדק ונחקר מודיעינית.
אם סינואר מת, אתה רשאי לפרוץ לשידור
בכולל. יכול להיות שהוא החזיק ביפר של חיזבאללה ונפגע ביד ימין, ואז הוא כותב ביד שמאל.
ביד שמאל, ואז זה נראה כמו כתב של מישהו אחר. לא חייבים לענות לזה. תודה רבה. אשכנזי, תודה.
תודה רבה לכם, ביי.
מישהו מדווח לי על בום בג'לג'וליה בלי הזקה. ג'לג'וליה זה כבר פה שני מטר, מה, אוקיי, טוב.
אתה לא ליד מתקן אסטרטגיה, מה אתה?
אלוף במילואים יעקב עמידרור, שלום.
תודה רבה. שלום, שלום ליעקב, שלום.
לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, עמית במכון ירושלים, אסטרטגיה וביטחון. אז איך אתה מגדיר את מצבנו כרגע? הרב זירתיות מסביבנו, ירי ממזרח עכשיו, עולים מדרגות.
אני לא יודע אם ירי ממזרח, מספיק שנכנס איזה כתבם אחד, כל הסביבה מתורגת.
נכון.
אני לא יודע מה היה שם.
נכון. בקיצור... טוב, זה מסביבי כבר, בומים באבן יהודה בלי הזקה. תן לנו ניתוח אסטרטגי של השלב שאנחנו נמצאים בו.
תראה, אני אתחיל בטעות של מישהו שכתב בשבת, שזה היה בזבוז אסטרטגי להפעיל את הפייג'רים.
כן, זה, אני מניח שאתה מדבר
עליי. הוא דיבר עם איזה מומחה, אז צריך לפטר את המומחה הזה, כי מומחה הוא לא.
הוא מזמן לא בשירות.
כן, מומחה הוא לא. היה ברור לכל מי שמכיר את המערכות האלה, שמדובר באירוע לא מתוכנן של use it or lose it. ומדינת ישראל החליטה to use. אם זה באמת מדינת ישראל, כי עד היום לא ברור
מי... בדיוק, אבל אני בעד היוז אגב.
אבל כן, רק רציתי להגיד שאותו מומחה תפטר אותו.
הוא לא עובד, אני מאיפה תפטר אותו. וזה לא תמיר
בעד. נסיעה, תחזיר אותו לעבודה ואז תפטר אותו.
מומחה הוא לא. עכשיו, השאלה תמיד, לאן להתפתח מאירוע כזה שאתה לא שולט בו, נאלצת לעשות אותו. ומדינת ישראל החליטה שהיא מעצימה את היכולות שהתגלו באותו דל פייג'ר, ועשתה, ומישהו עשה למחרת את הטלפונים, ובאותו שבוע גם חיסל את הקים, דרך אגב אני רדפתי אחריו שהייתי צעיר.
כן, כולם מספרים את זה, שב יגיע איילן באולפן והתחיל לספר לנו איך קוראים לכל המשפחה שלו, עוקבים אחריו איזה 30 שנה.
הגעתי עד לבית שלי, עד הבית שלו, ולא הצלחנו להרים מבצע. וזה מאוד מדהים, אם כבר החלטתי להרוג מישהו, אז בדרך כלל זה יצא. צמרת רדואן ועוד כל מיני חבר'ה. זאת אומרת, מדינת ישראל החליטה, מי שעשה את זה, החליט להעצים את המכה בחיזבאללה לרמה, שחיזבאללה צריך לעמוד לפני החלטה גורלית, מה הוא עושה? וחיזבאללה קיבל החלטה של קוראים לה more of the same. הוא החליט לא ללכת למלחמה כוללת. ואז במדינת ישראל התקבלה החלטה להעצים את המכות בחיזבאללה, בלי שאנחנו ניזום את אותה מלחמה כוללת. אף על פי שאני חושב שאם מישהו מסתכל מבחוץ, ברור שמדינת ישראל מוכנה לקחת סיכונים הרבה יותר גדולים ממה שלקחה בעבר, גם אם זה יוביל למלחמה כולל, אם כי מעדיפה שזה לא יקרה. בין השאר, אפשר להבין את הדבר הזה בהכרזה האמריקאית מאתמול שאמרה, אנחנו עומדים איתכם בהקטנת יכולות חיזבאללה, והם אפילו ברכו אותנו על האירוע בבירות, כי הקיל זה בן אדם שהם הוציאו עליו פרס, הוא הרג הרבה אמריקאים. אבל אנחנו לא רוצים מלחמה גדולה. ומדינת ישראל לא צריכה לשחק פה לידיים של... של חיזבאללה. לנו יש שתי מטרות בצפון, שונות. אחת, לדחוף את חיזבאללה מעבר לליטני, זה שחיזבאללה יאבד את היכולת לעשות 7 באוקטובר נוסח חיזבאללה. אם נצליח לעשות את זה, נעמוד לפני השאלה איך מפקחים על זה, איך מוודאים שאף אחד לא יורד דרום. לא פשוט, אבל באופן עקרוני זה דבר מאוד מוגדר. הדבר השני הוא לא מוגדר, הוא יותר מורכב. הוא אומר, אנחנו צריכים להוריד את היכולות של חיזבאללה לרמה כזאת, שחיזבאללה הוא יותר לא מרתיע מבחינתנו. ואנחנו נמשיך ונערוס כל דבר שנאתר של חיזבאללה, בין אם הוא נכנס מסוריה ונטפל בו בדרך, ובין אם הוא בנוי בתוך לבנון ונטפל בו בלבנון, ובין אם הוא, אנחנו פתאום יתרנו איזה יכולת באיזשהו מקום שלא ידענו עליה, נערוס גם אותה. אנחנו לא יכולים לעשות לחיזבאללה מה שעשינו לחמאס. ותראה מה קורה לנו עם החמאס, כל אלה שם, אי אפשר. עכשיו כאילו חלומו של סינואר מתגשם, אז לא רגע אם הוא חי עומד, חלומו מתגשם, החיזבאללה נכנס ללחימה, אבל מה קורה בעזה, למה העזתים לא עוזרים לחיזבאללה? למה הפרקטה לא נורית מעזה? כשחוסל דף וחוסל עניה, מישהו שאל איך החמאס מעזה יגיב, תשובה היא, לא שאלת שאלה, אז הוא רגע את התשובה. למה? כי החמאס היום בלתי רלוונטי מבחינה צבאית לגבי איומים על מדינת ישראל. הוא עדיין רלוונטי בשביל אוגדה 162 להמשיך ולהשמיד אותו בתוך רצועת עזה. הוא עדיין רלוונטי לאוגדה 143 בהגנה שלה על רצועת עזה. הוא לא רלוונטי לגבי התקפות על מדינת ישראל.
אולי ההבדל בין החמאס וחיזבאללה הוא הבדל בין בור לבאר. וחיזבאללה מרגע שנכנסנו לשם ולא יכולה לקבל, או חמאס לא יכולה לקבל עוד אספקה ולייצר את המלאים שלו, באמת הלך ונחלש לנגד עינינו, אבל זה לא המצב עם חיזבאללה. הם יכולים להמשיך לקבל מאיראן, מסוריה?
תראה, לכן המטרות שלנו שונות לגמרי. בעזה אנחנו אמרנו, אנחנו רוצים להשמיד את היכולת הצבאית של חמאס. אנשים לא אהבו את זה, זה קיצוני מדי, זה לא, זה ברור, זה חד, לא תהיה יכולת לתקוף את ישראל מרצועת עזה, נקודה. זה לא אומר שזה לא יקרה פעם או פעמיים בשנה, אין שום מבטחה ל-100%, אבל איום צבאי מרצועת עזה לא יתקיים. אנחנו לא יכולים לדרוש את אותה דרישה מבצד של חיזבאללה, בצד של חיזבאללה אנחנו צריכים להוריד את האיום לרמה כזאת, שאנחנו לא חוששים ממנו, ואנחנו יכולים להמשיך ולעבוד בלבנון, עם כוח צבאי, בעיקר בכוח אש, אבל לא רק, גם עם פשיטות, פור אינטרנט.
כמה אני רק, יעקב, אני רק, יש ירי כבד מאוד, עמק ישראל, רמת דוד, ממש שורה ארוכה מאוד של יישובים, בנוסף לירי של לאזור השומרון וגם השרון שדיברנו עליו מקודם. אני רוצה לחזור איתך למה שאמרת בטיזינג אליי בהתחלה. אני, קודם כל אני עומד לגמרי מאחורי הטור שלי ביום שישי ואני אסביר לך למה. גם אני הייתי מחליט use it or lose it, כמובן use it. אבל מכיוון שאותה מדינה אלומה הכינה את הדבר הזה ליום שהוא מה שנקרא יום הדין, הדי-דיי, להתקפה העוצמתית שתשבור את המפרקת של המפלצת, אני הייתי פשוט עושה את זה. אני הייתי, אחרי שהקמתי ממשלת ימין על מלא מלא, ותינפתי את כל הממשלות לפניי ואחרה, יחם...
בן.
רגע, לא, אבל סליחה, יעקב, מכיוון שאתה, מכיוון שהרשית לעצמך, לתוך עליי ביקורת, אתה תרשה לי לענות לך.
לא, מקצועית, אתה עובר למישור פוליטי של גסות רוח, אני לא שם.
אבל אני לא יודע איפה הייתי בגסות רוח, ואם הגסות רוח מפריעה לך, אז אני אמחק אותה. אז אני חוזר בכל מה שהגס רוח לא אמרתי. אני אומר שאני כן, מכיוון שהוקמה פה ממשלת ימין על מלא, שטיפה מוסר לקודמתה, שהייתה טובה ממנה, אני חושב, גם בדעה שלי האישית, שהיה צריך לעשות את זה מלא מלא ביום שלישי, כולל דחיה, ולערכתי, אולי אני טועה, היינו עכשיו אחרי ולא לפני.
עוד הפעם, לצאת ללחימה כמו שאתה מדבר, אי אפשר לשלוף. זה צריך להכין, צריך זמן לדבר הזה. פה היה צריך לפעול מהר, כי היה use it or lose it. יכול להיות
שאפשר... אבל אמרו לנו שמכינים את זה, ואנחנו מוכנים לזה כבר כמעט
11 חודשים. אנחנו מוכנים, אבל יש הבדל בין מוכנים לבין לעשות את זה ביום חמישי בשעה 8 בבוקר. אנחנו מוכנים, אבל בשביל, המוכנות ישנה, אבל בשביל לבצע את זה, צריך לעשות כמה הכנות שהן חלק מההכנה, אבל צריך לעשות אותן.
לעניות דעתי, הדחיה, ממופס כל סנטימטר, חיל אוויר מוכן לדחיה, בכל רגע נתון. מה שאתה אומר עכשיו, יעקב עמידרור, זה תירוצים. תירוצים של שמאלנים, סליחה שאני, אם זה גסות רוח.
אני מוכן לקחת על עצמי, את האשמה שאני שמאלני, אם אני טוען טיעון מקצועי רציני, שבו אני מסביר שלמלחמה כזאת לא יוצאים בשליפה, אלא צריך
להכין אותה. אנחנו שנה בפנים, איזה שליפה? שנה בפנים.
כן, אבל אנחנו שם לא במלחמה, פה היה צריך לעבור למוד אחר.
אבל התוכניות, אתה מכיר אותנו יותר טוב ממני.
נכון, אבל יש הבדל בין תוכניות לבין ביצוע.
ההבדל הוא ללחוץ, ההבדל, אתה יודע מה ההבדל?
הבנתי מה, אני לא הייתי מקבל כזאת החלטה, אני שמח שיש אנשים אמיצים כמוך.
נשאר חלוקים, ואני רק מודיע לסיום, אני לא מתכוון לפטר את המקור שלי. אריה.
על כל פנים...
לא פטר אותו, רק אל תסמוך עליו.
על כל פנים, אנחנו יכולים... סומך על 1000% כי אני גם מסכים איתו.
אנחנו יכולים לטעמך להמשיך לנהל את המאבק בחיזבאללה, את המלחמה בחיזבאללה, מרחוק, באמצעות אש בלבד? או שנצטרך
להיכנס כאן. יכול להיות שבסלב מסוים, שאני לא יודע להגיד מהו, בעיקר בשביל להשיג את המטרה הראשונה שאמרתי, של הרחקת חיזבאללה מעבר לליטני, נצטרך להיכנס עם כוחות קרקעיים, זה יעזור לנו גם לטפל ביכולת הירי של חיזבאללה, כי חלק ממנה נמצא בדרום, להיכנס לדרום לבנון, גם להקטין את פוטנציאל הירי, וגם לחסל את כל התשתית של ה... חיזבאללה באותו אזור שאליו ניכנס, ייקח את הזמן, אבל ואז יקל אלינו לאחר המלחמה את הפיקוח על כך שהם לא יחזרו.
תגיד לנו לסיום כמה מילים, אם אתה יכול, יכול להיות שאתה לא יודע מספיק, כי אני לא בטוח שיש מי שכן יודע מספיק, על הבדיקה הזו שנערכת עכשיו לגבי גורלו של סינואר, מה יכול היה לגרום לה, איך עושים דבר כזה?
תראה, אם אני מבין נכון, ואני ממש לא שאלתי אף אחד מתוך המערכת, שלא לבלבל את המוח, נוצר איזשהו חשד אצל האנשים שעוסקים, שסינאר שקט יותר מדי זמן, ומה שהם נוגעים בו, היה להם נדמה שזה סינואר, אולי זה לא סינואר, אלא אנשים שמדברים כאילו בשמו. ועכשיו, מה שעושים במקרה כזה, זה עושים, דבר אחד הולכים אחורה לחומר המודיעיני, כי עכשיו מסתכלים עליו מזווית אחרת, ובודקים אותו לעומק, ואומר, רגע, בואו נראה עם כל הרמזים שהיו לנו, מה ניתן להבין מהם, האם באיזשהו מקום היה איזה רמז ושקששנו אותו, כי בכלל לא היה אצלנו בתודעה. והדבר השני, זה מנסים בשטח עצמו, אנחנו מסתובבים בעזה, להביא הוכחות יותר שנוגעות להארדוור. ואני מתאר לך שעושים את שני המאמצים האלה, זה לא בוער, דרך אגב, אם הוא כבר מת, אז...
כן, בדיוק.
אחרי זה בעוד 48 שעות לא יקרה שום דבר, ואם הוא חי, אז ממילא זה לא חשוב.
בדיוק.
אחרי אני צריך פה להיזהר גם במעשים וגם במסקנות.
אלוף יעקב עמידרור, תודה רבה.
אבל דרך אגב, אם אפשר הערה אחת לגבי, אם הוא מת, אז זה בעל חשיבות גדולה, כי לחמאס לא נשארו נכסים, נשארו החטופים, שאנחנו צריכים לעשות הכל בשביל לראות איך להגיע אליהם, ונשאר לו העובדה שסינואר יכול לצאת ולא הרגתם אותי, ניצחנו. אם הדבר השני מוסר, אז בעצם מאחורי השלט חמאס לא נשאר כלום, רק דבר אחד, החטופים. ואז יכול להיות כל הגישה לעניין הזה יכולה להיות שונה. אבל זה ספקולציה שהיא רחוקה, כי אני לא יודע באמת אם הוא חוסל או לא.
אלוף עמידרור, תודה שוב.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
דודי יצחק, שלום.
שלום לך.
שלום וברכה.
אתה מגבעת אבני, בתחילת התוכנית דיברתי על הנפילה שהייתה אצלכם, ואתה בממד.
עכשיו השנייה יצאנו מהממד שוב, כן. כל היום, נו, זה נהיה עכשיו שגרה. הנתיב פה כנראה מסקרן.
למה? כולם אומרים שזה ליד... אני פשוט קשור נפשית אישית...
כולם אומרים שמה?
לנהר הירדן, שכאילו אתם ליד איזה משהו אסטרטגי?
לא. יש פה את כפר נהר הירדן, בילדים...
כן, אני יודע, הבת שלי שם מדי פעם. אז ספר על הנפילה.
נפילה? זה היה מטורף. פשוט הייתי בטלפון עבודה בגינה, אז רק כרגיל נכנסים, הכל בסדר, אבל לא הבנתי שזה הולך להיות 30 סנטימטר ממני, זה היה הכי הזוי. ופשוט איך שנכנס לממד, הרמתי את הידית ביטחון ובום, מטורף, 30 סנטים, 40 סנטים גג,
פגיעה ישירה בבית. ועכשיו אתה באותו ממד?
כן. טוב, הוא עבר טסט, אז יש לנו עכשיו בעוד שנה.
טוב,
יש גם את האמונה הזו שרקטה לא נופלת פעמיים באותו מקום, אם כי זה כבר די...
זה היה מה בדיוק חשבת. התפרצת לדלת פתוחה, עכשיו היה, אמרתי, מה הסבירות שזה יקרה שוב?
הבעיה היא שהדלת נפתחה בגלל הפגיעה של הרקטה, זאת הבעיה. לא, תגיד, נפל עליך היום רקטה של נסראללה ואתה מדבר איתנו?
הכי קל, כי אנחנו, שתבין... עזוב את זה שעשר שנים לבשתי מדים, ואנחנו מכירים את המערכת מבפנים, והכל טוב ויפה. אנחנו עם ראש למעלה. באמת אני אומר את זה, אתה יכול להרוס רכוש, אתה יכול... אתה לא יכול להרוס רוח. אתה לא יכול. אי אפשר, בלתי ניתן. אנחנו, אם זה היה משהו שהוא לא מוצדק, אני איתך. אנחנו עם ראש למעלה, ננצח אותם, זה רכוש, נעבור את זה. באמת אני אומר מהלב, לא כדי להתייפייף, הנה, פגע לי טיל בתוך הבית... אני רואה פה נראה לי את פקד משמר הגבול הגיע או משהו, ואנחנו פה ואנחנו שמחים ומאושרים, לא כי הבית נהרס, כי זה מהות חיינו, זה מהות חיינו, זה לא יעבור.
והראש למעלה היום כי אנחנו סוף סוף מרביצים ברצינות לחיזבאללה?
תראה, כולנו יודעים ש... בוא נגיד ככה, אני מאמין שיש תוכנית סדורה, לא אני ולא אתם ולא המאזינים, אנחנו יודעים תמיד לשאת ביציע ולתת הערות ולתת, אנחנו לא יודעים מה קורה בחדרי חדרים. אז בואו ניתן לאנשי המקצוע לעשות העבודה, אנחנו נהיה עם רוח לחימה, נעזור אחד לשני, נתאחד, והכל, באמת, אנחנו נעבור את זה, אנחנו נעבור את זה. העם היהודי עבר דברים פי 900 יותר גרועים. לבנון השנייה הייתי גם כן, הוקפצנו, חטיבת אלכסנדרוני, נכנסנו, עושים את מה שצריך, מי יעזור לנו?
היית בתדריך של גל הירש לפני שנכנסתם ללבנון?
ב-2006?
כן.
כן.
הוא היה מפקד האוגדה?
לא.
סתם, אני מנסה להצליב איזה סיפור שאני מספר לאריה פעם בשנה. תגיד לנו כמה מילים על גבעת אבני. מה זה?
גבעת אבני זה יישוב באמת איכותי, חצי מהאוכלוסייה פה דתית, חצי חילונית, חיים פה בהרמוניה מטורפת, ממש כאילו חינוך ברמה גבוהה, שירותים, קהילה, הנה לצורך העניין, נפל לי טיל 30-40 סנטים ממני, אני בהזיה, כאילו זה הדלת, חיים במוות, העדף, כל מי שהיה פה מפיקוד העורף אומר לי, אתה מבין שאתה, כאילו שאתה, אנחנו לא יודעים איך אתה בחיים, לא אני, לא הילדה ולא האישה, אבל האדרנלין זורם, ואתה, אתה יודע. אז זה היישוב, ישר הגיעו לפה כולם, והתקשרו ישר, יש פה את המלון בלווים ממולנו, זה קהילה. זה מלון קהילה.
מלון דתי, יש, אני יודע.
נכון, ישר בואו תתארחו לבלי כסף, כאילו, יש פה 700 איש מהיישוב, בואו, ומה אתם צריכים, ושמירה, ישר, כבר הגיעו שמירה על הבית, הכל באמת ברמה הכי גבוהה, כל הכבאות וההצלה, יכול לסור אולי דקה, שתי דקות עד שהגיעו. אני התקשרתי כדי להודיע שנפל לי טיל בתוך הבית, אבל דקה, שתי דקות, היה פה 1,000 איש. מס רכוש, כולם.
אז רגע, מילים, אז בסוף, בשורה התחתונה, מה הנזק אצלך בבית?
טוטל לוס.
נו, יהיה בית חדש.
טוב.
לא, טוב, אני בסחירות, הלוואי איתם מברך אותי במשהו אחר.
זה ליזינג בכלל, אתה אומר.
זהו, אתה מבין, באו מס רכוש, אמרתי, אתם יכולים לחכות רגע בחנייה, אני אשפץ עוד קצת הבית, אבל
כבר לא משפץ. דודי, אתה חי, האישה, הילדים, הכל בסדר.
לכן אני אומר, ראש למעלה, ראש למעלה.
חד משמעית. תודה ושמורו לעצמכם שם, וגם על הכפר נהר הירדן הקסום. אפרת, תעשה דווחי תנועה, פרסומו.
שש, ספורט, ב-103 FM.
תת אלוף מילואים רן כוכב, רן כה לשעבר דובר צהל ומפקד מערך ההגנה האווירית, שלום.
ערב טוב.
שלום, שלום.
טוב, קודם כל, מבחינת הביצועים, אז בעצם מה שאנחנו רואים מהמערכות עירות השונות שלנו, זה מה שאנחנו מצפים מהן, נכון? אחוז גבוה מאוד של עירות, אין 100%, אבל זה כשחיזבאללה לא עובר לאלפים ביום, אלא נשאר על מאות ביום.
כן, זה נכון. בוא ניקח את היום של אתמול, בערך 200 רקטות, עם 3 זליגות במורשת, בקריית ביאליק, ומטרה נוספת. תעשה את החשבון לבד, זה אחוזים פנטסטיים ונתונים טובים. אני מקווה מאוד שאלה הנתונים גם היום. וגם מה שאמרת מדויק בסוגיית המספרים וההיקפים והטווחים, ככה זה נראה.
אנחנו יכולים להגיד אם אחרי כל התקיפות שלנו אתמול והיום, הוא עדיין מסוגל לראות אלפים ביום?
אני חושב שהתשובה הצנועה...
אז הקוט בקרמל, דלת אל קרמל, רמת יוחנן, שער העמקים, תמשיך, סליחה.
אני חושב שהתשובה הצנועה לשאלה של פרופסור אלדר היא כן. צריך להניח שיש לו גם את הרצון וגם את היכולת לעשות את כל מה שהוא רוצה לעשות, וגם אם הוא נפגע פגיעה חמורה, נכון מבחינתנו כצבא, במיוחד במערכים, כמו שאני בא, במערכים הגנתיים, להתכונן לתרחישים החמורים, ואני חושב שעוד יש בידיו גם את הטילים המדויקים, גם את הטילים ארוכי הטווח, וגם הרבה מאוד תחמושת קצרת טווח ובינונית, ואנחנו רואים את זה, ולמרות תחושת ההצלחה, והיא מוצדקת בימים האחרונים, צריך להניח שהודיעו לנו רגעים מאתגרים ומורכבים, ושום דבר הוא לא מושלם, וכך גם לא ההגנה.
אני לא יודע איפה היית רנקו ב-2006 לבנון השנייה, אבל היה שם מבצע שקראו לו מבצע משקל סגולי, שבו בלילה השני של המלחמה, זו הייתה הוראה של שר הביטחון פרץ, צהל לשמיד את כל משגרי הפאג'ר, שידענו את הכתובות שלהם בתוך בתים, ועכשיו אנחנו רואים מבצעים דומים...
תילי הזלזל, תילי הזלזל הורידו.
ועכשיו אנחנו רואים מבצעים הרבה יותר נרחבים, עם אותו דבר, יש לנו נתונים בדיוק באיזה בתים, כמה לדעתך, לכמה אחוזים אנחנו יכולים להגיע של גריעת היכולת של השיגור של נסראללה מתוך 100% שלו?
הייתי מפקד יחידת החץ במלחמת לבנון השנייה ועמוק בקשה. גם בתכנונים וגם בפרטים. מה שחיל האוויר עושה עכשיו הוא לאין ארוך מורכב יותר, בהיקפים גדולים יותר מהמבצע המבריק ההוא של משקל סגולי. המספרים מדברים בפני עצמם, זה דווח, אני לא מספר פה סודות גדולים, על מאות מטרות רק היום, עשרות ומאות מטוסים באוויר בכל רגע נתון, אין בעיית יום ולילה, אנחנו תוקפים גם ביום, משקל סגולי היה בלילה, וגם ההיקפים, ובגדול, בלי לחשוף פרטים רבים מדי, תוקפים את כל מה שמחליטים לתקוף, עובדים, המכונה הזאת, היא עובדים עליה גם מודיעינית וגם מבצעית שנים ארוכות, זה רק מוכיח שכשיש יכולת מבצעית פנטסטית של חיל האוויר, וגם מודיעין, שמעתי את השיחה הקודמת שלכם עם ראש חטיבת המחקר לשעבר, איש המודיעין הוותיק, המדרור, כשיש מודיעין מצוין, וכשיש יכולת ביצועית גם בהגנה וגם בהתקפה, זה מצליח. אם אחד מהרכיבים האלה לא עובד, לצערי בדרך כלל זה המודיעין, התוצאות הרבה פחות טובות.
נציג האוצר אמר היום בוועדת הכספים שקרוב לוודאי שאמריקאים לא יממנו לנו את כל המיירטים בתקופות הבאות. זה מדאיג?
האמירה מדאיגה אותי, אני חושב שהיא לא נכונה, ואני חושב שאת המחשבות של נציגי האוצר באשר למימון עתידי, כדאי להשמיע באינסייד וויס, אני חושב שזה לא הזמן לדבר הזה. מה בעצם אומר פה נציג האוצר? שמה? שלא נגן ולא נתקוף, כי אולי מישהו לא יממן לנו את זה בעתיד. זו לא אמירה רצינית בעת מלחמה, ואני חושב שנכון יהיה להתעלם ממנו.
רנקו, תודה.
תודה רבה.
ונקווה רק לבשורות טובות. תודה.
אתם מאזינים לחמש בערב עם בן כספית ואריה אלדד, ובשש ספורט ב-103 FM.
ביני אשכנזי, שלום.
ערב טוב.
שלום, שלום.
אתה הילד הדחוי של האקטואליה עכשיו. מי זה מעניין כל השטויות האלה? אגב, יש נפילה, אני רואה כבר סרטונים, נפילה בפדואל. טוב, הייתה היום, היה דיון בבגץ על הוועדה של הרוגלות, הפגסוס. תן לנו סיכום של דקה, מה היה?
בגדול השופטים מאוד הקשו על העותרים, הקשו על המדינה, הקשו על הפרקליטות, יש שם גם ייצוג פרטי. השאלה המרכזית שנשאלה היא בעצם למה שהוועדה הזאת תוכל לגעת בתיקים תלויים ועומדים. עכשיו, את זה בעיקר שאלו השופטים מיץ וקנטי שטייניץ, השופט סולברג דווקא אמר דבר מאוד מעניין ששווה באמת בעשר שניות שנותרו לי למזכר אותו. הוא אמר לעותרים את הדבר הבא. זה לא דבר רע שיש ועדה שבודקת, הפוך. המטרה של כולנו, בלי להטיל דופי כמובן בפרקליטות או משטרה, זה שאם קרה משהו, בוא נלך ונבדוק את זה. אבל לזה צריך לשים כללים. עכשיו, למה אני ממסגר את זה? כי זה מרפרר בעיניי גם לוועדת חקירה ממלכתית, אמירה שלו שזה לא דבר רע שיש ועדה חיצונית שיושבת על המתוחה ובודקת את הדברים, זה אינטרס ציבורי.
הבנתי.
ועכשיו משאלות, בגלל שזה היה מעניין, כן ארי, סליחה.
משאלות השופטים ניתן ללמוד לאן נושבת הרוח?
כן, אבל אתה יודע, אני לא מציע לשים את הז'טונים על זה. אני חושב שבסופו של דבר מה שיקרה זה ככה, כמו מבקר המדינה, לא יהיה שם פסק דין, אלא תהיה החלטה, שבו, תקבעו כללים, איך הוועדה הזאת פועלת. היועצת המשפטית לממשלה תתכבד לשבת עם כבוד השופט בדימוס דרורי, הם יחליטו איך הוועדה הזאת פועלת, מי בודק מה, איך בודקים מה, כמה ולמה.
אז בוא נלך, לנושא השני שהתחלנו לדבר עליו אתמול. אתמול עוד לא ידענו, אבל שר המשפטים מוצא זמן, כן, באמצע מלחמת עולם, להטריל את המערכת, כאילו לציית לפסק דין בגץ, אבל לא לציית, כי הוא לא קבע מועד לכינוס ועדה לבחירת שופטים, ולהעמיד לבחירה את כל שופטי העליון. אז קודם כל צריך להגיד לו שפו, הוא שר המשפטים הראשון בישראל, שמציע לנשיא העליון גם שופט ערבי.
שלא מפלה ביניהם, אבל הוא קורא לציבור לעלות התנגדויות במשך 60 יום או משהו.
כן, בעצם, טוב, זה היה תרגיל שלו, אבל א', השופטים להבנתי צפויים חוץ מעמית ואלרון, להגיד שהם מבטרים על התענוג, ובעצם ככה הם ישמטו לו את השטיח מתחת לרגליים. מה שאני חושב שהשר לוין באמת מנסה לעשות, זה פשוט לסדוק את הסניוריטי. זאת אומרת, בסוף הוא מבין שהתרגיל שלו לא יעבוד, הוא היה צריך לצאת לפסק הדין, אז בסדר, עושה איזו התרלה יפה, ההתרלה לא תעבוד, אבל בסוף יישארו שני פיינליסטים, ואז המטרה לסדוק את הסניוריטי היא זאת שמצליחה. יש לנו שניים שמועמדים ולא אחד, וצריך, אתם יודעים מה שנקרא, רס בן אמו, להגיע להחלטה. אגב, משהו שחשפנו אתמול בעולה, לא יודע, בכל איזה חשיפה, אבל כן פרסום שלנו, שהשרה אורית סטרוק, מאמצע החודש שעבר, היא אפילו לא חברת הוועדה, ככה שלוין איבד עוד אצבע.
אז מי חבר במקומה?
הוא לא מינה אף אחד אחר תחתיה. כרגע הוועדה חסרה.
למה היא לא חברת הוועדה? מה הפרוצדורה
של... כי בהסכמים הקואליציוניים זה נקבע שהיא תפרוש באמצע, והיא פשוט בהתאם להסכם הקואליציוני פרשה.
בוא נציע את אריה במקומה. הוא יכול?
חייב להיות שר נגד משהו. אתה לא יכול סתם.
אבל אתה לא חייב להיות חבר כנסת, כדי
להיות שר אריה. זה אני יודע. אני מציע את עצמי לתפקיד השר למניעת פרי הדר. נדמה לי שהתפקיד פנוי
לסליחה. אז אתה תמצא את עצמך מולי במאבק של להיות או לחדול, כי אני
מחכה... גם אתה רוצה להיות השר הזה?
לא, אני חי מקלמנטינות, אני חולה על הפרי הזה, אני מחכה לו. אני יודע אפילו להגיד לך מתי בדיוק מתחילות להגיע הקלמנטינות, מנטינות הטעימות. בהתחלה זה די דרדלה.
פתאום אתה מאמין שהשרים עובדים ומצליחים. מה אתה דואג?
ביני, אנחנו מודים לך. אבל
רגע, אני רק רוצה להגיד שזה עצוב מאוד שהמשפט הפך להיות לסקיפיזם, אבל זה משפט האחרון שלי.
אשכרה. תודה. אורחים ומפיקים אפרת קורמן ואסף נבואר, אחרי לשידור סתיו קורנס, אורחי הדיגיטל גיא רבי ואליעזר בן יהודה ורות מתתיהו ארגון, אחינו ספורט, עם קופון והיללי. יאללה, מחר נתראה.
להתראות.
ביי ביי.
ב-103 FM ספורט עם רון קופמן.